חמישי, כ"ז באדר ב', שנת תשס"ח. יום אחרון ללימודים בזמן הזה, זמן חורף, זה דבר גדול. הכל הולך אחרי החיתום. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו בספר במדבר, בפרק י"ד, פסוק כ"א. ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אז אנחנו נראה, אנחנו ראינו את הפירוש של הנציב מוולוז'ין על הפסוק הזה. אומר רבנו הנציב מוולוז'ין שכאן בעצם נרמז, או נאמר במפורש, תלוי איך מסתכלים על זה, שתהיינה גלויות בהיסטוריה. זאת אומרת, מאחר ועם ישראל יש לו קושי בקבלת המשימה בארץ, משימה ארץ ישראלית, הוא בוחר בגלות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אסתדר גם עם גלויות, וימלא כבוד השם את כל הארץ. איך כל כך בטוח הנציב שכאן מדובר על הגלות? פשוט בספר תהילים, בתיאור של חטא המרגלים נאמר, וימאסו בארץ חמדה וכולי וכולי, ויישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט שהמשימה של קידוש שמו הגדול, או דעת כבודו, זה יעשה גם על ידי גלות. טוב, עכשיו אפשר להבין את זה נכון, ואפשר להבין את זה לא נכון. לא נורא. רק נפתח קצת את החלון, שיהיה לנו אוויר. אפשר להבין את זה לא נכון, לומר שיש פה, אם כן, אפולוגטיקה של הגלות. זה טוב, גלות זה מצוין. Enjoy גלות. אבל לא כך יש להבין, אבל נקרא את דבריו של הרב קוק בספר עולת ראייה, בתפילות של הקורבנות, חלק הקורבנות. אנחנו אומרים כך, קבץ קובעך, אני כאן קורא לפי נוסח אשכנז, קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. כן, ככה אנחנו רואים כל בוקר בקורבנות. כן? אני מנצל את ההזדמנות כדי להזכיר שאפילו הספרדים אומרים קורבנות. כי אצל האשכנזים הם אומרים קורבנות בטוח. למה? הם לא חשודים. ולכן סומכים אפילו על האשכנזים שהם יאמרו את זה בבית. כי הרי בבית הכנסת לא אומרים קורבנות, כי סומכים שכבר האדם אמר בבית. הספרדים הם חשודים שהם לא רוצים להגיד את הקורבנות, ולכן אומרים, מכריחים אותם, אומרים את הקורבנות בבית הכנסת. אז אני רוצה להזכיר לאחינו הספרדים שגם הם צריכים לומר קורבנות כל בוקר. מה אתה מתכוון? את פתאום הקטורת בסוף לקראת עלינו שבח? לפני עלינו שבח, פתאום הקטורת. כתוב בסידור תפילת החודש, שכשיש מגפה בעיר, לא עליכם, אז אומרים פתאום הקטורת לפני עלינו לשבח. לכן כשיש מגפה בעיר, הספרדים אומרים פתאום הקטורת לפני עלינו לשבח. כשאין מגפה בעיר, לא אומרים. והראיה, תבוא לבית הכנסת שלי, ביום חול, ואתה תראה האם אומרים פתאום הקטורת לפני עלינו לשבח, או לא. מה? פתאום הקטורת לאשכנזים לפני עלינו לשבח, יש להם, לחלק מהאשכנזים, יש איזה מין תמצית של הפתאום הקטורת, משהו יותר מקוצר, שהם אומרים, לפני עלינו לשבח. אבל אני אומר, תבוא בבית הכנסת הספרדי, אולי אחד האחרונים שקיימים בעולם, בית הכנסת שלי, ואתה תראה. אנחנו לא אומרים. בכלל, כתורת היו מקטירים פעמיים ביום, נכון? בבוקר, בערב. מה אתה מכניס עוד אחת? בסדר? טוב, אבל אחרי, כן, דברי התוכחה האלה אל הספרדים, שגם הם צריכים להקפיד על אמירת הקורבנות, אז אני כאן קורא ברב. קבץ קובך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי העולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. אומר הרב, לא יקרא לכם את הכל. הידיעה הזאת ושורש האמונה בתארתה מחבר את הקדושה הרוממה של אור אינסוף עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם. כלומר, התפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא גם נעלה מכל נעלה והוא גם מצוי בכל הנימוכים, כן, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שנאמר, כה אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו, ואת דקה ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. כלומר, התפיסה הזאת הכוללת כל כך של האלוהות, הלא היא סגולת ישראל. כלומר, זה רעיון שלנו, זה משלנו בה. ושבשביל כך נפזרנו בכל העולם, בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ. שמתם לב לפסוק? אני חוזר עוד פעם לפסוק. אני חוזר דברי הרב קוק. שבשביל כך נפזרנו בכל העולם בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ. מאיפה לקח הרב קוק את הביטוי הזה, ימלא כבוד השם את כל הארץ? מהפסוק שאנחנו עכשיו קוראים. זאת אומרת, אתם רואים שהרב קוק מפרש כמו הנציב. להשלים, להשלים. שון תם, תם ונשלם. לבריאות, לבריאות, לבריאות. ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. כלומר, ללמד את כל האנושות. הפיזור אומנם, כאן ההגבלה, ההסתייגות, הסייג לדברים. הפיזור אומנם הועיל רק להכין את הלבבות. שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם מארבע כנפות הארץ לארץ חמדה. שוב, אתם רואים הביטוי של ארץ חמדה, שנאמר בהקשר של חטא המרגלים. אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל עודו ועדרו מארץ החמדה על כל קצווי ארץ. כלומר, איך הרב רואה את הגלות? כמו זריעה. אחרי שזורעים, צריך לקצור. כשקוצרים, צריך להביא אל בית האוצר. בבית האוצר עושים לחם, והלחם הזה מזין את כולם. אבל אם דומה, עשינו מה שצריך בזה שזרענו. והחיטה גדלה. ולא צריך לעשות שום דבר, זה זריעה לבטלה. חבל. כן? לכן, פה, זה, הרב כאן משיב על טענותיו, שבעצם של הרב שמשון רפאל הירש, שאמר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. מסביר הרב קוק, ההפך. התפקיד של עם ישראל זה להתכווץ מן הגלות. אז זה לא שלגלות תפקיד, זה תפקיד של הכנה. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, בפסוק כ"א, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. ככל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי. אגב, אנחנו רואים גם המציאות. שכשעם ישראל היה בגלות, תמיד אומרים, מה ההשפעה של עם ישראל בגלות? איזו השפעה הייתה לעם ישראל בגלות? דחילקום, בבקשה מכם. הייתה משהו? איזו השפעה של עם ישראל? איזו השפעה, תגיד לי?
היה את מי לסנוע.
היה את מי לסנוע. זאת אומרת, אם אנחנו עושים חשבון של רווחים והפסדים, הגלות הייתה הפסד ענק בשביל השפעה קטנטונת. בקושי מצאנו פה ושם איזה יהודי שהשפיע, וגם כשהוא השפיע, מה זאת אומרת שהוא השפיע? שהוא תפס עמדת כוח בתרבות של הגויים. אבל לא שבתור יהדות הוא השפיע משהו. זאת אומרת, במציאות אנחנו אומרים שזה לא עבד. כן, גם בתור פרט, ובתור כלל, אבל אומר, גם בתור גוי ולא בתור יהודי, הוא עשה את זה. זאת אומרת, כשיהודי השפיע, למשל, יש יהודי חשוב, תפס עמדת כוח וכו'. מה הוא נתן שם, יהדות או משהו אחר? משהו אחר, בדרך כלל. כן, לפעמים. כן, אבל התוכן של היהדות, נגיד, מה שיש ליהדות למכור לגויים, האם הדבר הזה נמכר בגלות או לא? תשובה, לא. הכוזרים, כן, למה? לא אמרתי, לפעמים. רק שנייה, מה אתה רוצה? לקראת סוף ימי בית שני, תחילת הגלות, עדיין היה משהו. אבל אם אתה רוצה לראות לאורך ימי הביניים, בקושי. הייתה קיסרית אחת אצל הפרנקים שהתקרבה קצת ליהדות. היה משהו. כן? הייתה ממלכת הכוזרים. לא משמעותי. למשל, היה גוי אחד בשם ז'אן-ז'אק רוסו. שמעת עליו? כן? רוסו, שמעת עליו? רק ממני. זה לא בסדר. אדם צריך לבוא עם תרבות כללית. פעם מישהו אמר לי, תשמע, תרבות כללית אני מקבל ממה שהרב שלי פלוני אומר לי. תודה רבה. אבל יוצא שהרב שלך הפך להיות אנציקלופדיה על ענייני חול. אתה צריך את החול שלך לשאוב ממקורות החול. את מקורות הקודש מן הרב שלך. מן הקודש. על כל פנים. כן, בבקשה, העיר נא את הערתך.
אני זוכר שתהיה כמה זמן, חודשים שאני תערב לבי ספר מסוים, ספר אפיקורסות. אם אני למד את זה איתי, אז כן. אבל אם אני...
זה משהו אחר. לא דיברתי על אפיקורסות. אפיקורסות אתה צריך ללמוד עם הרב שלך. אבל אם אתה מדבר על תרבות כללית, זה אתה לא צריך מהרב שלך.
אבל השאלה איך, אם תלמיד, ברום סלמת, מסוגל...
אם אדם לומד גם קודש וגם חול, אז בקודש הוא לומד מה אפיקורסות ומה לא. ולכן כשבתוך החול הוא יפגוש תוכן אפיקורסי, הוא ידע להביא את זה לרב שלו. מובן? טוב, כן, מה? אני הייתי באמצע להגיד משהו על רוסו. רק שנייה, קצת סבלנות. כן, משהו על רוסו. רוסו חי לפני 300 שנה. הוא אמר כדבר הזה. היה פילוסוף. היה מההוגים החשובים שבעצם גרמו בסופו של דבר למהפכה הצרפתית. כלומר, המהפכה הצרפתית קיבלה את השראתה בחלק גדול מהתזות שלה מרוסו. הוא אבי המושג של האמנה החברתית למשל. יש עוד הרבה דברים, הוא היה אדם גדול, לא שום ספק. אז באחד מספריו הוא אומר, באוניברסיטת הסורבון, שהייתה באותם הימים אוניברסיטה דתית, קתולית, באוניברסיטת הסורבון אין שום ספק למי שמלמד שם, שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. באותה מידה של ודאות, ברור לרבנים באמסטרדם, זה הרבנים שהוא שמע עליהם, שאין לנבואות האלה כל קשר אליו. לכן, נראה לי, שלא אוכל לדעת מה אומרים היהודים, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם אוניברסיטאות ובתי מדרש שבהם יוכלו להתבטא ללא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. יפה. אגב, מאז, באמת יש לנו מדינה, אוניברסיטאות, בתי מדרש, שבהם אנחנו יכולים לדבר בלא פחד.
כמעט.
ואנחנו עוד לא יודעים מה יש לנו לומר להם. זה פשלה. נכון? אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי לא אכפת לנו. זאת אומרת, הם לא רוצים לשמוע? הם לא רוצים לשמוע, הגויים? מאז מלחמת ששת הימים ועד היום, העולם עסוק בדבר אחד בלבד, בהמתנה. מתי סוף סוף היהודים יגידו לנו מה יש להם, מה יש להם לומר לנו? היהודים החליטו, אנחנו לא רוצים להגיד לכם כלום. אמרו הגויים, אם ככה, תחזרו לגבולות 67. זה העניין. זה צריך להבין מאיפה זה בא, כל הלחץ הבינלאומי. יש רציונל רוחני מאחורי הדברים האלה. זה לא סתם. אנחנו פשוט לא רוצים לדעת מי אנחנו בעיניהם, אבל זה מה שאנחנו. הם לא רוצים לשמוע, הם האחרונים שלא רוצים לשמוע. אנחנו לא אכפת לנו. כן, טוב. מה אתה אומר?
לא היה איזה יהודי שהיה מורב, שהוא העלה את הרעיונות שגרמו למהפכה הצרפתית עם החופשיות.
היו.
זה לא היה יהודי שהגיע והביא את הרעיונות של חירות ודברים האלו.
היו גם יהודים שהשפיעו על המהפכה הצרפתית, אפשר לומר ביניהם, לא באופן גלוי כל כך, אבל בכל זאת, ברוך שפינוזה. וגם יש יהודים שהמציאו את המרקסיזם, לא? עד כמה שאני יודע. וגם המהפכה הפסיכואנליטית זה יהודי עשה את זה, וגם המהפכה של תורת היחסות, גם זה יהודי שעשה את זה. אבל תשים לב שכל התכנים האלה, המהפכה הצרפתית, הפסיכואנליזה, המרקסיזם, תורת היחסות, זה לא יהדות. כלומר, זה לא מה שיש ליהדות לומר לעולם. זה הכישרון שיש ליהודים להיכנס לתוך המערכות של הגויים, ולפעול מתוך המערכות שלהם. אבל זה לא התוכן הספציפי של היהדות.
אולי אפשר להגיש חירות או אחווה?
כן, לא אמרתי שלא. היו השפעות של היהודים בזה. בסדר, קצת.
אפשר להגיש שהחירות זה בא מיהודים, זה רעיון יהודי.
החירות זה, כן, אתה צודק, זה רעיון יהודי. אני לא אמרתי שבכלל לא הייתה השפעה. היה משהו. כן? לא אמרתי שבכלל. היה קצת משהו. כן, מה אתה רוצה, אדוני? תיקון. לא, מה זה? מה זה תיקון? תיקון זה מילה מיסטית בשביל השפעה.
לא השפעה על הצד השני, אבל נאמר...
אלא תיקון של מה?
מבחינת איסורים מהחפאים.
אתה אומר שהגלות יש לה תפקיד גם של כפרה על חטאים. ככה אתה אומר. כלומר, אתה אומר משהו יותר קטן. כלומר, במקום שהגלות תפעל פעולה כללית, היא בעצם פעולת בשבילנו. משהו כזה, זה מה שאתה אמרת עכשיו.
בעצם הפעולה שנקראת בשבילנו,
זה בשבילנו
כדי שנוכל לתת להם.
אתה אומר, זה בשבילנו כדי שנוכל לתת להם.
זה כמו אותם כצינורות שנוכל לתת להם.
אז מה אתה אומר בסופו של דבר? שתפקיד הגלות זה להשפיע. בסופו של דבר. כן, עכשיו, אני פה, אם אתה שם לב, אני מפרש את פסוק כ' א', נכון? ומה אומר פסוק כ' א'? הוא אומר, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. שעל זה אמרו המפרשים, הנציב והרב קוק, שהכוונה לגלות. היו, הייתי? תודה. טוב. המלצה. כשאדם נמצא בשיעור שבו לומדים ספר, מה כדאי?
ספר.
שיהיה לך ספר. בוא נביא לך ספר, למה לא? למה לא? הנה, אליך. אתה יכול לתת לו?
כן.
כן, בבקשה. אז אתה אומר, עד שאנחנו לא עשינו בירור פנימי, מה יש לנו לומר לעולם? בסדר, צודק, תגיד לי. עשית את הבירור הפנימי? אני מסכים איתך, אתה יודע, מישהו אמר לי פעם, שביום מן הימים יגיע מלחין גדול מאומות העולם לשערי ישיבת מרכז הרב. ויאמר לתלמידים בחוץ, תגידו, אני כתבתי יצירה כזאת, מה יש לכם לומר לי? תשמע, אני לא יודע, לא מבין בזה בדיוק, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה, תמשיך. הפחות או יותר הרמה, שאליה הגענו. זה הגיע הזמן, קצת להתנער, כן? לא לפחד.
לדחוף.
כי הרי יש לנו מה לומר לאומות העולם, זה לא שאין לנו. כן, מה אתה אומר?
יש חלקים בעם שעדיין לא הצטרפו.
אתה אומר שאני אומר דברים קשים, כשלכאורה גדולי תורה, בדעת תורה, לא עושים את העבודה. קודם כל זה לא נכון. יש הרבה אנשים גדולים שכן עשו את זה. למשל, הרב צבי יהודה קוק, הרב יהודה ליאון אשכנזי. מה? גויים שמעו אותו? כן, באים מכל העולם לשמוע. הרב אשכנזי. ולא, גויים באו ושמעו. זה בדיוק העניין. אבל בדיוק שלב החלטנו, יותר מדי גדול עליהם. אז במקום זה, באה ממשלת ישראל, ואין לה מה לתת. אז היא אומרת להם, היא אומרת לאומות העולם, התזה שלכם שאנחנו מערביים כובשים באזור שלא שייך לנו מבחינה תרבותית, היא תזה נכונה מקובלת גם עלינו. זה מה שנשאר. למה אני במכון מאיר ולא במשרד החוץ? אני לא יכול לעשות הכל ביחד. אתה יודע כמה דברים אני חושב שצריך לעשות? יש הרבה דברים שאני חושב שצריך לעשות, אז אני אעשה את זה ולא אוכל לעשות כלום. אבל אני... לא, התפקיד שלי היא לומר מה שאני חושב. אם מתוך כך אנשים יקומו וירצו עצות ממני איך עושים, יש לי מה להגיד.
אבל כל אחד יכול להגיד את זה. כל אחד. אני, יש לי הרבה דברים מה לעשות.
לא, 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 לא. רגע. בוא נדייק. כל אחד יכול לטעון שיש לו הרבה דברים מה לעשות. השאלה מה הוא עושה עם העובדה הזאת. זו עובדה שכל אחד יש לו הרבה מה לעשות. השאלה מה הוא עושה עם העובדה הזאת. האם בגלל זה הוא אומר, אז אני לא רוצה להתעסק בדברים אחרים, או הוא יעודד אחרים לעשות. אני מעודד אחרים לעשות. זה גם משהו. מה? לא נכון. בבקשה. שגויים באים ודורשים את זה. זה נכון, זה קיים. אני פגשתי גויים כאלה. שרוצים שאנחנו נגיד להם. אגב, הם מתחננים שנגיד להם. אני אספר לך סיפור על איזה יהודי, לא יהודי דווקא, גוי מגרמניה, שהוא היום מגדיר את עצמו כאחד מבני נוח, והוא אמר, תדע לך שאני מדי פעם הולך לכותל המערבי, ואני אומר לקדוש ברוך הוא שם, ריבונו של עולם, אתה הבטחת שאם יבוא לכאן הנוכרי, תעשה ככל אשר יבקש ממך. אז אני באתי, ואני מבקש ממך, שתיתן לי את הכוח לברך את עמך. טוב, יש פה שתי שאלות. רגע, הכל נעצר, העולם כפו. רגע, אני מת על הדחיות האלה. אתה אומר, רגע, האם מה שהרב אמר זה לא רק שיהיה בית המקדש? כן, הבנתי את השאלה. האם זה לא רק שיהיה בית המקדש? אני מכיר את ה... בסדר, אני אומר, תמיד היהודים מוצאים דרכים לדחות. זה לא עכשיו, זה פעם. מכיר את זה. לא, זה לא אשמתך. לימדו אותך ככה. מה? כן, לא, זה לא ככה. טוב, שאלה. האם עם ישראל כעת במצב מוסרי שבו הוא יכול ללמד מוסר את הגויים? תשובה. מתי אתה פותר את הבעיות של עצמך? כשאתה פותר בעיות של אחרים. כשאתה כל הזמן עסוק בעצמך, אז אתה לא פותר גם את הבעיות של עצמך. המפתם הקטורת. הקטורת... שלום, כבוד הרב, הקטורת. וואו, כמה פעמים. מובא בזוהר שהיא מגינה על התפילה מלפנים ומאחור. אחיות לתפילת מנחה היא בזמן דין, לאחרה זה לא יעיל. שבת שלום. אני יודע מה כתוב בזוהר. אבל אנחנו לא פוסקים הלכות על פי הזוהר. מתיר אחד לציבורה בגלל מה שכתוב בזוהר? איפה אתה? טוב, הלאה.
ככה,
זה
נשארה שאלה הבאה. אם השם שלח אותנו למלא את הרון, לזרוע אותנו בגויים, על מנת ליצור, ואנחנו לא קוצרים שום יבול מהזריעה הזאת בגויים. אולי חידוד שלנו, של הזהות שלנו והעלייה שלנו לארץ, אבל מה באמת כמו שאמרת?
אתה שואל, מה עם כל מה, אז מה עם התפקיד שלנו? אז בעצם יוצא לפי זה שלא עשינו את תפקידנו? תשובה, לא נכון, עשינו. הכל נקצר. קצרנו הכל מהגויים, ויש בנו כל הכוחות הנדרשים כדי ללמד את אומות העולם. יש. זה קיים. רק צריך פשוט להפעיל את המערכת. המכונות הגיעו, התכנים הגיעו, הכל יש. מה?
זה לא היה צריך לעשות אז בגלות.
לא, אי אפשר היה לעשות את זה אז בגלות. זה בדיוק מה שאמרתי לך. כשאתה בגלות, אתה משועבד לתרבות שאיננה התרבות שלך. אז כל מה שתפעל זה יחזק את אותה תרבות. זה בדיוק מה שחשב יוסף הצדיק. שהוא חשב שדרך מצרים הוא יתקן את העולם כולו. ובסוף מה קרה? הוא חיזק את מצרים. בסדר? זה מה שאמר רוסו, שהיה אדם חכם, וכמו שאמר להבדיל קהלת, שאמר חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. רק כשאתה יוצא מן הגלות, אז יש משמעות לפה שלך. אז הפה סך. עד אז הפה סתום. כן. לא, אז זה בדיוק, פשט הפסוק יכולת בעצם להבין כך, שבאמת, וימלא כבוד השם את כל הארץ בגלות. לשם זה, אני הבאתי את דברי הרב קוק להשלים את הפסוק. שתבין שהפסוק מסביר שהגלות מכשירה את זה, שימלא כבוד השם את כל הארץ. היא מכשירה את זה על ידי שהיא מפגישה, זה באמת עוד לא הסברנו, היא מפגישה את עם ישראל עם ניצוצות הקדושה הפזורים בין האומות. והניצוצות האלה אנחנו צריכים להעלות אותם.
בעצם ההכשרה היא בעם ישראל, לא כן. באומה.
נכון.
נכון.
כלומר, יש את זה, בכלל השאלה היא כזאת, מי בגלות? הציור הרגיל זה כך, אומות העולם יושבים במקומותיהם, ועם ישראל בגלות אצלם. אבל לפי הסיפור של התורה זה הפוך. מאז מגדל בבל, הגויים בגלות, ואנחנו יוצאים לשם כדי להוציא אותם מגלותם. לכן כמו זה גלות בבל, גלות מצרים, זה הם בגלות. בבל בגלות, מצרים בגלות. אנחנו הולכים להוציא משם את ניצוץ הקודש שנמצא שם, לקבץ אותו בציון, ואז מזה תיבנה מחדש קומת האדם השלם. ומתוך כך אומות העולם יוכלו לקבל. בסדר? בבקשה.
אם לא עובד 2,000 שנה, אולי עתיק כבד יותר מדי.
אתה אומר, אולי עתיק כבד יותר מדי.
2,000 שנה זה לא עובד.
אתה מתייאש מעם ישראל בקיצור.
אתה יודע,
פעם היה יהודי אחד, הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה. רמר, הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה, היה מחנך דגול בישיבה לצעירים פה של מרכז הרב. הוא אמר לרב צבי יהודה, אולי המסרים שלנו גדולים מדי בשביל העם. אז הרב צבי יהודה אמר לו, כשמשה רבנו אמר, והן לא יאמינו לי, הוא קיבל פאץ', כי אל העם הזה צריך לדבר בגדלות. גדלות. העם צמא לגדלות. קטנות דווקא משפילה אותו יותר, מייאשת אותו יותר. כן, בבקשה.
בתקווה שזה לא גולש טיפה מהשירות, מה שעושים חב"ד בשנים האחרונות, או בעשרות שנים האחרונות, שליחויות בכל העולם, זה מה שהרב מדבר עליו?
אתה שואל האם מה שחב"ד עושים, שמפיצים שבע מצוות בני נוח אצל האומות, וזה אתם מתכוון. מה שהם עושים שליחויות אצל כל היהודים, זה משהו פנימי ליהדות. אתה שואל אולי על הפעולה שהרבי מלובביץ' יזם, שצריך ללמד את אומות העולם שבע מצוות. כן, זה נכון, רק שזה לפי המדרגה שלהם. של מי זה שלהם? זה הבוסריות הזאת, מה? לא רוצה להגיד שזה ילדותי, אבל זה, אבל נגיד זה, בתור גימיק זה לא רע. זה התחלה טובה. זה תפקיד, תפקיד משיחי. אגב, לא בכדי, חסידי חב"ד חשבו על הרבי ישוע המשיח, כי יש בחינה משיחית ברעיון הזה. יש משהו מזה. רק שהסיכוי שזה איכשהו יעזור, נראה לי, מה זה שואף למינוס 5? כן? עכשיו שמפיצים שבע מצוות מנוח בערבית, בשכם. כן, ממש, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, הכל בסדר. כן, יקבלו את זה, כן.
ככה הם יהיו מזידים ולא יהיו שבילים.
ככה יהיו מזידים. כן, אבל זאת לא כוונתה, כן.
הרב שאלה, על מה הרב כן מדבר לצליח להביא, מה כן להפיץ בגויים? מה צריך ללמד אותם?
מה צריך ללמד את הגויים? זו מחלוקת בין שני תירוצים של התוספות, במסכת מגילה. על הפסוק, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. אומר התלמוד, אלו תיאטראות וקרקסאות, שבאדום, שעתידים אלופי יהודה, ללמד בהם תורה ברבים. אז השאלה היא, מה זאת אומרת? מה זה התיאטראות והקרקסאות של רומא? כן? ששם אלופי יהודה ילמדו תורה. למי הם ילמדו? ליהודים? ודאי שלא, היהודים כבר היו בציון. אלא מה מדובר? ילמדו לגויים. מה ילמדו את הגויים? יש מחלוקת בתוספות, וגם על פי רש"י מעורב בתוך המחלוקת, מה פירוש תיאטראות וקרקסאות? והתשובה הראשונה היא שזה בתי עבודה זרה. אם נקבל את התירוץ הזה, זה אומר, אם אנחנו מבינים את העומק של ההגדה, שאנחנו נדריך את הגויים כיצד להעלות את הרגש הדתי שלהם לשם שמיים. כלומר, איך לעשות נצרות כשרה, אסלאם כשר, בודהיזם כשר, צריך הגעלות וליבונים וכו' וכו', נסביר להם, אנחנו משגיחי כשרות, צוות הכשרה, יוצאים אל הדתות ללמד אותם כיצד להעלות את זה. איך להעלות את האתאיזם גם, מה אתה אומר? מה זה? יש, זה אחד מהדרכים, כן. עכשיו, התוספות שמה מקשים על זה, אומרים שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות, איך ייתכן שבמקומות מתונפים כאלה ילמדו תורה. ככה אומרים מה התוספות. אלא, תירוץ שני, אלא תיאטראות וקרקסאות, בית ועד של גויים. מה זה בית ועד? בית ועד זה מקום הממשל. לא, בית ועד זה מקום הממשל. הממשל, זאת אומרת, המדינה. אז יוצא לפי זה שיש לנו מה ללמד מדעי המדינה לאומות העולם. כיצד לעשות דמוקרטיה כשרה, קומוניזם כשר, לא יודע, כל מיני, כלומר, איך לרומם את המערכות החברתיות. הרב קוק באיגרות מביא את שתי האפשרויות ולא מכריע. אבל יש לנו עבודה. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
הרב פרנדברג, כשהוא מלמד, שמלמדים בחוץ
לארץ. נו, באמת. מה שאתה אומר שמה שיש כאלה שמלמדים גויים קבלה ודברים כאלה, זה בחינת קליפה קודמת לפרי. זאת אומרת, כל רעיון טוב, יש לו הופעה שלילית בהתחלה. ההופעה השלילית היא עדות לכך שיש משהו שם. אבל זה שלילי. האופן שבו זה נעשה, בלי קדושה, בלי טהרה, בלי... כן.
מה הרעיון של הרפורמה? לא
תשובה. מה הרעיון של הרפורמה? הרפורמה, היהדות הרפורמית, זה דת מצוינת לגויים. זה בדיוק מה שהם צריכים. להיות יהודים רפורמים. זה מה שהם צריכים להיות. מה?
אז הם יחשבו שהם יהודים.
לא, כי עד אז היהודים יעלו לארץ ישראל. כתוב ככה, שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ, להיקבע בארץ ישראל. מדוע? כי בא איזשהו שלב שהגויים מתעלים. אז אם הגויים מתעלים והיהודים נשארים שם, מגיע איזה שלב שאתה כבר לא יודע להבחין בין בית כנסת לבין כנסייה. ויש שומרים שכבר הגענו לזה. לכן צריך מהר לעלות לארץ ישראל.
יש בית כנסת בשקגו שהם מחליפים היהודים הרפורמים משתמשים בשבת והנוסרים משתמשים
בו. בדיוק, נכון, יפה. כן, איך זאת אומרת, אני אחזור על דבריך, הגולשים ישמעו, שיש בשיקגו מקום כזה שהנוצרים משתמשים בו ביום ראשון והיהודים בשבת. כן. לפעמים ככה לא נוח להם, אז זה מחליף. טוב. אז זה היה רק בשביל השאלה, מה יש לנו ללמד אותם? יש לנו עבודה, ברוך השם, בלי סוף. השאלה היא איך עושים את זה? לכל אומה ואומה זה תוכנית בפני עצמה. יש באיגרות ראייה, איגרת תקנון זין. תקנה כולם מכירים, נכון? איגרת תקנה כולם מכירים, אבל תקנון זין לא מכירים. וכמו שתשאל את החבר'ה שלנו, תגיד, מה כתוב בהוספות לספר המצוות של הרמב"ן? כן? מצוות עשה ה. דלת כולם יודעים. מה עם ה? באיגרת תקנון זין. החוברת דת ישראל מעשה ידי כבודו. מה זה דת, חוברת דת ישראל? זה חוברת לגויים. הסביע אותי נחת. תוכנה וסגנונה רצויים הם. מה פירוש הדבר? כשאני אומר למישהו, התוכן והסגנון רצוי. מה אני מתכוון? זה קטילה. זה קטילה עדינה. כן? להגיד, שמע, אתה מתכוון טוב. אבל מה זה אומר? פישלת, כן. ומכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן, יוכל כבודו להשתמש בה, בחוברת הזאת, בתור כוח מעורר פנימי. למישהו. תקרא. בתור כוח מעורר פנימי, שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. ומאמרו יהיה לזה מעין דוגמה. אבל הוא, כמו שהוא, אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים. שקצתם אבאר לכבודו בקצרה. זאת אומרת, יש פה שלוש פשלות בחוברת שלך, שכדאי שתשים לב אליהם. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני. למי הוא מתכוון, האומה הרחוקה? ליפנים. זה חוברת שנכתבה בשביל יפנים. אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש, ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל. תביא, תנ"ך. כי אם כשמפרידים הדברים ומבארים, זה כתוב בתורה, והמסורת של האומה מודיעה כך וכך. וכבודו ערב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. ב' חוכמת הנפש של ויזל, שהרחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי עם משכיל כהיפנים. מה אתה מלמד אותם? פסיכולוגיה של ויזל? נו, באמת. וגם היא כבר ליקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. אז מה, אל תמכור חומר ממוחזר. ג', זה דבר מאוד מעניין, ההערה השלישית, אני חושב שהיא חשובה ביותר. אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה, בביטויים של עלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו. ישו, מוחמד, לא יודע, לא משנה. אל תבזה מייסדי דתות. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאליה תבוא. יש להם עוד דברים להעיר, ואי אפשר כעת להעריך, יחתום בברכה וכבוד, אברהם יצחק כהן. בכוזרי הוא שולל על ההתחלה, מה הוא שולל? תגיד לי, איפה הוא שולל? איפה הוא שולל? הוא לא שולל שום דבר. לא, תקרא את ספר הכוזרי, אתה תראה אם יש שם שלילה. שום שלילה. הוא אומר, מה הפילוסוף? נאום שלם. אומר לו, מלך כוזר, שמע, זה לא מה שביקשתי. רציתי משהו אחר. בא הנוצרי, אומר מלך כוזר, שמע, אני לא רגיל לדברים האלה. חסר לי היסוד, מאיפה בכלל יש נבואה? בא המוסלמי, הוא אומר, שמע, לא יודע, אני לא קיבלתי מה שרציתי. טוב, סלח ליהודים. שים לב שלא הייתה שום שלילה, לא של הפילוסופיה, לא של הנצרות, לא של האסלאם. רק במהלך מאמר רביעי הוא מתחיל שם לקסח אותה. וגם זה בעדינות.
זאת אומרת, למעשה, אתה מדבר עם מישהו בן דת אחרת, אתה צריך לומר רק את המציאות כמו שהיא,
ואת מה שאומר התנ"ך, הרי, כשאתה מדבר עם בני דתות אחרות, אתה צריך להסביר להם מה האמת. להקרין. יש הקרנה, יש בנו כל טוב. ממילא, מה שלא נכון אצלם, ייפול מעצמו. מובן? טוב, למה דיברנו על זה? כן, כי לדעת איך ללמד אותם. זה עבודה, זה לא ככה איזה בין 2-4, ככה תיקח איזה חוברת, ותגיד, טוב, נכתוב משהו עכשיו לטאג'יקיסטים. לטאג'יקיסטנים. טוב, פסוק כ"ב. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה הכואבת. איי, איי, איי. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראוה. לא שומע. ועבדי חלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי, והביא אותי אל הארץ אשר בשמה וזרעו יורישנה. מה הייתה רוח אחרת של כלב? שהוא רצה לכבוש את הארץ. לא עשה חשבונות. זה לא פופולרי, יש בעיה דמוגרפית, העם לא איתנו, המרגלים, כולם, כל הגדולים האלה אמרו שזה לא בסדר? כלב אמר, לא, אני הולך על זה. עכשיו, למה? האם בגלל שכלב הוא אדם לאומני צר, שלא רואה ממטר את אומות העולם ואת הגדולים, או בגלל שהוא תופס את העיקר? הרבה פעמים אומרים דבר כזה, אתם יודעים, ארץ ישראל זה מאוד חשוב, אבל צריך לבדוק האם אנחנו לא פוגעים גם בעם ישראל. יש ביטויי חולשת אמונה כאלה, לפעמים שמושמעים. אומרים, תגיד, הרב, מה יותר חשוב, עם ישראל או ארץ ישראל? כשאני שומע את זה, על המקום זה מצלצל אצלי. יש פה איזו כפירה נסתרת. כן? כי זה לא שאתה רוצה את ארץ ישראל במקום עם ישראל. ארץ ישראל זה עם ישראל. במילים אחרות. מה? מה אתה רוצה? אני מתאמם, מה?
לפני שנתיים וחצי,
אתה אומר שלפני שנתיים וחצי חיילים שאלו את הגדולים ולא נתנו תשובות משמעויות. אז שישאלו את הקטנים. אני? למה שישאלו את הגדולים? שישאלו את הקטנים. אני הייתי אומר להם תשובות חד משמעויות. אז זה בדיוק מה שאני בא עכשיו להגיד, שזה הטעות. בשביל מה אני מדבר, תגיד? כדי להגיד מה שכולם חושבים? אני אמרתי להם את זה. רגע. רבי שלום מסס, עליו שלום זצל, כותב שבשבת, כשיש שמחה בבית הכנסת ותפילה מתארכת, לא צריך לומר את פתאום הקצורת. משמע קצת מדבריו שיש לומר אותה בימים כתיקונם, אלא אם כן יש לחלק בין שבת ליום חול שאנשים מערים למלאכתה? תשובה. יש בזה מנהגים שונים בין הקהילות. המנהג אצל אבות אבותיי היה שאומרים פיתום הקטורת בימים שאין בהם קריאת התורה. ככה היה מנהג. אז זה יכול שבשבת גם אומרים כי יש זמן וזה. טוב. זה משתנה מקהילה לקהילה, הכל לפי הראות עיניו של החזן ושל הרב במקום. כאשר הרב אומר שעוד אין לנו מה לומר, מי זה לנו? לרבנים, לממשלה, לרוב העם? מה קובע מה יש לנו לומר? תשובה, אינני יודע. כן, מה קשה? אני מדבר קודם כל אמירה כללית. אני זורק, תראה, איך אומר פה חיים? אני זורק צצות. אחר כך תעשו מזה מה שאתם רוצים, תעשו את השברים, תזמינו זקה. טוב, בבקשה.
הרב דיבר קודם על קדושת ארץ ישראל, על עם ישראל. שיש חלק בעם שמבין קדושת ארץ ישראל, והוא צריך לגייס חלקים נוספים בעם. בכל מיני אופנים שדיברנו עליהם,
צריך לגייס... מסכים, צריך לעשות עבודה של הסברה והכל, אבל העניין הוא כזה.
לא, לא להסברה, זה בעניין של המוכנות של חלקים אחרים בעם. אם יש חלק בעם של 20% שמבין מה היא קדושת ארץ ישראל, 80% שעדיין לא מבין את זה. עכשיו, נתנו גם את האחריות לאותם 20% שהם כן היו צריכים לרדת לעם, וכן היו צריכים לזה. אז בתהליך הזה דווקא, אם השלב היה כאילו נותן קצת בשיעור הזה, איפה התרוזה הזאת? בוא שה-20 האלה, שהכלב הזה יקום ויעשה, וכל ה-80 שהתגייסו ולא מעניין תת אחד. או, דווקא בשעה, הרב אז יצא גם חבר'ה, לא היה לנו מספיק לשייקים כדי להסביר מה קורה בגוש קטיף.
רגע. נגיד, לא ירדנו מספיק לשייקים כדי להסביר מה קורה בגוש קטיף. לא הסבר. האם בגלל זה אתה צריך לעשות שיקול שאומר, בוא נוותר על המאבק כדי שעם ישראל לא ילך לאיבוד? כאן, הכתוב מגלה לך שזו טעות.
אני לא אומר לוותר על המאבק, אני דווקא מאוד מכוון למטרה, אני מחכה כדי שיבשיל התהליך, כדי
לא, אז זה בדיוק. מה שאתה אומר שאתה מחכה שיבשיל התהליך, זה בדיוק מה שהכתוב אומר שלא לעשות.
אז ללכת ב-20%?
ודאי, ללכת עם
20%.
חטא המאפילים? אני עוד לא קראתי אותו. הרקע. אנחנו נלמד על המאפילים. אוקיי, נגיע לזה גם כן.
נכון? או שהם לא יעיזו וכמה
ועשו. מה הייתה תמותית מיודיים וחצי?
כן.
שאמרו רבנים בתקשורת שלחסום כבישים זה חילול השם. שזה הדבר שיכול היה לעצור את כל העסק.
כן, אבל אם אני מסתכל על 10 שנים אחורה ויכולתי להתגייס לשמור...
גם אמר לי את זה שוטר בדימוס. קצין. כן. עכשיו, איפה ענה? כן, רציתי לקרוא לכם משהו במסכת סנהדרין בהקשר הזה. יש במסכת סנהדרין דיון. דף כ"ו עמוד א'. שבנה, הווה דריש בתלי שער רבבתא. מי זה שבנה? היה הסופר. היה סוכן המלך. היה כמו אדם בעל תפקיד גבוה בפקידות של חזקיהו מלך יהודה. טוב, יש פה שאלה. החבר טוען שהדתות האחרות נבנו על בסיס השכל, וכי יש שלילה גדולה מזו. הוא אומר את זה במאמר ראשון, די בתחילת דבריו מול הכוזרי. תשובה, אין בזה שלילה, שהרי בעמוד כ"ט, הוא אומר בעצמו, חלילה לנו מאל, שנאמין בנמנע, או במה שהשכל דוחה הוא ורואה הוא כנמנע. טוב, הלאה. שבנה. הווה דריש בתלי שער רבבתא. היה דורש, היה מלמד תורה. היה לא רק פקיד גבוה אצל חזקיהו, הוא היה גם תלמיד חכם עצום. הוא היה מלמד 13 ריבו. כלומר, היו לו 130 אלף תלמידים. תחשבו כמה מנדטים זה. חזקיהו, מלך יהודה, גם הוא היה תלמיד חכם. הווה דריש בחד שער רבבתא. היו לו רק 110 אלף תלמידים. למרות שהוא המלך, וזה כדאי להיות מקורב אליו, יש לו פחות תלמידים משבנה. כי עתה סנחריב וצר עלה לירושלם, כשסנחריב בא ועשה מצור על ירושלים, כתב שבנה פתקה שדה בגירה. שבנה שלח לו מכתב, כתב פתק, ושלח את זה עם חץ. שלח עם חץ מעבר לחומה. מה הוא כתב בפתקה? שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. כלומר, אני דווקא רוצה לעשות איתך שלום. אני מוכן לתת לך את ירושלים. כדי למנוע שפיכות דמים, פיקוח נפש, אתה חזק עליו. שולח לך פתק, שאני דווקא מוכן, זה רק חזקיה שעושה בעיה. מה כוונתו של שבנה? כשאתה תכבוש את ירושלים, אל תהרוג אותי, אנחנו החברים שלך. אני דווקא אמרתי שיבנה פיקוח נפש, צריך למסור. שנאמר, איך היהודים את הסיפור הזה? איפה זה כתוב בתנך? לא כתוב בתנך. אז הוא אומר, כתוב, הגמרא. שנאמר, כי הנה הרשעים ידריכו קשת. כוננו חיצם על יתר. הווה כמסתפיה חזקיה. חזקיה התחיל לפחד. מה הפחד של חזקיה? אמר, דילמה חז ושלום, נתיה דעתה דקודשה בריחו ותרובה. אולי הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב. כיוון דרובה ממסרה, אינו נמי ממסרה. כיוון שהרוב בעד מסירה, אסור להצטרף אליהם. במילים אחרות, עם ישראל יותר חשוב מארץ ישראל. אז אולי, נכון, ארץ ישראל זה מאוד חשוב, אבל כיוון שהרוב סובר שצריך למסור, אז אנחנו נלך איתם. כדי לא לגוע באחדות של האומה, שלא יהיה קרע, כל מיני דברים. נכון? כתוב בגמרא שחזקיה העלה את האפשרות הזאת. מה? כתוב. בא נביא ואמר לו, מי זה הנביא? ישעיהו. לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, מסבירה הגמרא, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. לא עושים דברים כאלה. כלומר, מי שבעד מסירה, אל תחשיב אותו, הוא לא במניין. עכשיו, מאיפה הנביא יודע את זה? פשוט הוא קרא את הפסוק פה בפרשה שלנו. ועבדי כלב, יען אשר הייתה רוח אחרת עמו. כתוב מפורש, תסתכל. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בה שמה זרוע שם. מהו מילה אחריי? שהוא לא אמר, כיוון שרוב המרגלים בעד לא להילחם, אז אני אצטרף אליהם, כדי לא לעשות בלגן. לא, אז אם זה לאומניות יתר, אז זה לא שווה. אלא כנראה שהוא מבין את העיקר. הרי אם הקדוש ברוך הוא איתו. נכון? יש אחר כך המשך מזעזע. כן, על מה שקרה עם שבנה וכו'. אני אחסוך מכם את זה. כן. סנהדרין, כ"ו עמוד א'. כן. מי שלא שיתף פעולה, זה תיקון של חטא מרגלים. וה... מה?
זה יוצא שגם לאורך כל הדורות, גם בסביבות מובן הבית,
כן, כשבא רבי יוחנן בן זכאי, למשל, שהחליט שבכל זאת הוא הולך לצד של הרומאים, כל מיני דברים עשו בזה לפעמים, זה גם לא נכון.
אתה שואל, מה עם רבן יוחנן בן זכאי? האם צדק או לא צדק? אתה יודע מי התלבט בשאלה הזאת?
הוא עצמו.
נכון? מובא בגמרא, במסכת ברכות, שהוא לא ידע אם הוא הולך לגיהינם בגלל זה או לא. נכון? בסוף חזקי המלך יהודה בא לקראתו, נכון? בשעת פטירתו. למה? כי כפי שפעם אמר הרב חיים דרוקמן בכנסת, לפני שנים רבות, הוא אמר, יש המשווים את את המהלך הזה לרבן יוחנן בן זכאי. אז הוא אומר, אבל רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה בתקופה של חורבן, והוא ניסה להציל את מה שאפשר להציל. רבותיי חברי הכנסת, האם בתקופה כזאת אנחנו חיים? אני זוכר את זה עד היום. לא יודע, למה אני צרוד היום. טוב. פסוק כ"ה. והעמלקי והכנעני יושב בעמק. מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. וידבר השם אל משה, אל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת, אשר המה מלין מעלי, תמונות בני ישראל, אשר המה מלין מעלי, שמעתי, אמור עליהם חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזני, כן יעשה לכם, המדבר הזה יפלו פגריכם בכל פקודיכם, לכל מספרכם בין 20 שנה ומעלה אשר עלינותם עליי, אם אתם תבואו לארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי מקלב בן יפונה ויהושע בן נון, ותפיכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זונותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי, אני השם. דיברתי, אם לא זאת, אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי במרזי איתנו ושם ימותו. והאנשים, אשר שלח משה, לתור את הארץ הישוב, הילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו אנשים, הוציא דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, ויהושע בן נון, וחלב בן יפונה חיו מנשים, מהם הולכים לתור את הארץ. יש פה שאלה. בעצם מה העונש? בכל אין פה שום עונש, שום עונש. בסדר, המרגלים מתו, בסדר, אבל חוץ מזה. בעצם מה העונש לנו? אבל זה בדיוק מה שהם רצו. לא נכנסו לארץ, זה בדיוק מה שהם רצו. אז אין פה שום עונש. אני לא מבין. הם אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס. אנחנו מפחדים. אומר להם, משה, אתם בסדר, אתם לא תיכנסו. סבבה. מה פה העונש? פתאום הם הבינו, מעצם זה שאומרים, אז זה מה שתקבל, אז זה לא רוצה. ספר לך סיפור שקרה פעם עם הרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים, הרב ראובן אלבז. פעם הוא הלך ברחוב, הוא שמע שני אנשים מתווכחים, האם יש תחיית המתים או לא. אחד אמר, תחיית המתים, שטויות, אגדות וזה, פולקלור, אל תאמין. שאני אומר, מה פתאום, תחיית המתים, חז"ל אמרו, זה כתוב בתורה. אז הרב אלבז אומר לה, אתה לא מאמין, לא נורא, אתה לא תהיה שם. אז הוא נבהל, אמר, מה, כבוד הרב מקלל אותי? טוב, אז זה בערך מה שקורה כאן. טוב, ראי, יש פה שאלה. הרב, אם צריך ללכת על פי האמת, מדוע שלא נתארגן ונכבוש את עבר הירדן המזרחי? בית, הטענה שהדת בנויה על שכל היא טענה ששולטת התגלות אלוהית כמו שישו או מוחמד טען. תשובה. האם לא צריך להתארגן ונכבוש את עבר הירדן המזרחי? בוודאי צריך להתארגן ונכבוש את עבר הירדן המזרחי. מי צריך להתארגן? הממשלה. כשהממשלה תהיה מוכנה, אין בעיה, אנחנו הולכים. רק תשכנע את הממשלה. שתיים, הטענה שהדת בנויה על השכל היא טענה ששולטת התגלות אלוהית, זה נכון, אז זה בניגוד לטענותיהם של מייסדי הנצרות והאסלאם, זה נכון, אבל מה שהכוזרי אומר שמה, זה שהדתות כפי שהן מופיעות בזמן הזה, דהיינו, כפי מה שנקרא הפילוסופיה הדתית, זה מושפע מן הפילוסופיה. אבל לגבי שורשם של הדתות, אין שם דיון בשלב הזה לפחות. טוב, כן. מה?
אמרת, כשנשאלה פה שאלה אם לכבוש תבר הירדן המזרחי.
כן.
אמרת, שאם זה נכנס לממשלה, לכבוש, אז כאילו
הממשלה צריכה... כן, הממשלה תכבוש.
רב, יש לי שאלה.
כן.
גבעון, שעשו שלום עם יהושע,
כן.
אז היה אסור לפגוע בהם.
נכון.
נעשה פה ברית שלום עם ירדן.
מה? נעשתה בריאה, אתה אומר, זה כמו הגבעונים. כיוון שיעשו שלום עם ירדן, אז זה רואה אסור לכבוש. אז זה נגד התורה. טוב, אז נצטרך למצוא פתרון. זה כמו שלמשל, כתוב, אל תצר את מואב, ואל תתגרב מלחמה, נכון? נכון, זה כתוב מפורש. אז למה דוד כבש את מואב ואת עמון? אז אמרו, כיוון שהם פתחו במלחמה תחילה. כלומר, אסור לך לפתוח, אז נמצא איזה תירוץ, או הקדוש ברוך הוא ימציא את זה. אנחנו לא חכמים יותר מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם יש לו דרכים איך לקיים את כל ההבטחות שלו אלינו, בעזרת השם אנחנו נמצא פתרון. אנחנו לא כעת מחפשים לעשות מלחמה עם ירדן, שלא יתחילו עכשיו תקרית דיפלומטית בגלל מה שאני אומר פה באינטרנט, ואז אני יודע, הירדנים יעשו לנו בעיה, כן. ולא יפסיקו לי להזרים כספים למכונים. כן, מה אתה אומר?
אפשר שעוד שאלה
פסח? לא, אי אפשר כי השיעור כבר נגמר. טוב, עד.